ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני רוצה לדבר על שורה של בעיות שמטרידות את המנוחה של כל מי שמעיין בפרשיות האלה, ולא דווקא פרשת השבוע, אלא זה כבר מתחיל מיוסף ולא ייגמר מסתם עד סוף ספר שמות. זאת אומרת, זה לא שיעור הפרשת שבוע, זה שיעור שנוגע לתהליכי הגאולה שאנחנו רואים אותם מתרקמים ומופיעים החל מירידה למצרים ועד היציאה ומתן תורה, בעניין המקדש, המשכן והכל. אז באמת לספר שמות קוראים בין היתר ספר הגאולה. ספר הגאולה, ולמשה רבינו קוראים משיח, משיעם של ישראל. אנחנו מדייקים בלשון חז"ל, לכן המצרים גזרו שישליכו כל הבן הילוד היורה, כי ראו בהצטגננות שלהם שמשיעם של ישראל עתיד ללכות במים, והם ניבו ולא ידעו מה ניבו, הם באמת לגע במים במי מרבה. אבל למעשה כל העניין של משה, כל העניין של משה זה מושיעם של ישראל. משה רבינו הוא מושיעם של ישראל. משיעם של ישראל זה מבנה מחלות המשיח. באמת המהר"ל כותב, המהר"ל ידוע, שאלמלא חטא מי מריבה, אולי גם אלמלא חטא מרגלים וחטא העגל, אבל לא כל כזה, גם מתייחס בעקיפין לאל מלך בלועם, אז גם מתייחס בעקיפין לאחריות המיניסטריאלית של משה רבינו. אבל כל פנים, אלמלא החטאים האלה, עם ישראל היה נכנס לארץ ישראל עם משה רבינו, ואם עם ישראל היה נכנס לארץ ישראל עם משה רבינו, אז לא הייתה גלות והכל הייתה גאולה מתחילתה. מילים אחרות, משה רבינו בהחלט מועמד הראשון, הוא המועמד הראשון להיות משיח, מושיעם של ישראל. עכשיו, באופן כללי שמעתי מגדול אחד שכשלומדים את הפרשיות האלה, שהן פרשיות של גאולה, תהליכי גאולה, חבלי גאולה, זה עבודת פרך וכל הדברים האלה, אז זה בעצם כמו ליל הסדר. אנחנו באמת צריכים ללמוד את כל הפרשיות האלה בספר שמות וגם בסוף בראשית כמשהו שהכנה לליל הסדר, כמשהו שנוגע לנושאים של ליל הסדר, מפני שליל הסדר זה גם כן, זה לילה של גאולה. לכן אליהו הנביא דופק בדלת, לכן יש קוד של אליהו הנביא, ולכן כתוב ניסן נגלו, ניסן עתידים להיגאל, ומי ששם לב, אז הכל ככה כרוך קצת תחת לפני השטח, אבל הכל כרוך בכמיהה, בציפיות לגאולה, כי באמת הגאולה, יציאת מצרים, זה התקדים בהי הידיעה בכלל לתהליכי גאולה עתידים. עכשיו, היו תהליכי גאולה עתידים, למשל הגאולה מבבל, שעלו מבבל לארץ ישראל, זה גם סוג של גאולה. ואצל בר כוכבא הייתה הווה אמינא של גאולה, שבסוף לא יצא לפועל מכל מיני סיבות. ויתאמן שהיו עוד מה שנקרא מאורעות ועניינים בעם ישראל שהיו ראויים לגאולה. למשל, מסופר על הריזל, זה כבר סיפור חסידי מסתמה, אבל מסופר על האריזל, על הארי הקדוש, שפעם אחד בליל שבת הם היו הרי יוצאים לקראת כלה, אחד לקראת כלה זה אחד מגורי האריזל, תלמיד מובהק של האריזל, רב שלמה אלקבץ. אז איך זה היה נוהג? היו יוצאים להרים של צפת ומקבלים את שבת המלכה בהרים. ואני לא יודע באיזה פרשת שבוע זה היה, באיזה שבת זו הייתה, אבל על כל פנים הארי אמר, עכשיו אנחנו יוצאים, הוא הרגיש כאילו כולם מתלהמים והכל, עכשיו אנחנו הולכים לירושלים לבנות את בית המקדש. והדבר הזה ככה כמובן נכנס את כולם לתדמה, מה זאת אומרת, תסתכלו על השעון, על הרולקס או הסוואץ' או אני יודע איזה שעון היה להם, וכאילו עשו חשבון שגם אם הרכבת המהירה לירושלים הם לא יגיעו לפני כניסת השבת. בקיצור, הם הרהרו, פקפקו, הרימו גבות וזה. ואז האריזה פרץ בבכי, וברגע שנכנסה שבת הוא הפסיק לבכות, שבת לא בוכים, ותלמידו המובהק, רב חיים ויטל, שאל אותו במוצאי שבת, מה קרה פה, למה רבנו בכה ומה זה? הוא אומר, אני ידעתי, וגילו לי מהשמיים, שאם אכן האנשים היו נותנים אימון בקריאה הזו, בואו נעלה לירושלים, זאת הייתה שעת כושר להביא את הגאולה. לא הייתה להם עד כדי כך התלהבות ואמונה בקריאה של הרי הקדוש.
איזה הגלות?
אני יודע למה, על כל פנים אני רק מביא את זה כנקודה, כדוגמה לחדד את המצבים שלפעמים יש שעות כושר שמוחמצות בכל התור משמע, וכך מקובל בשם תלמידי הגרא, יש כאלה שאומרים שזה מזויף, יש כאלה שאומרים שזה אמיתי, אבל כל פעמים אתה יכול לשאת פה אם אנחנו נקום ואני חושב שזה משך לעברות. בכל אופן, עכשיו משמע ששנת תפרש כל התור כן בארצנו, אז שנת תפרש זו הייתה שנה מסוגלת לגאולה. היו כאלה שחשבו שמהפכה צרפתית זה מסוגל לגאולה. אני לא אומר שכל מה שחשבו זה באמת היה מסוגל לגאולה, וזה הפוטנציאל של זמן גאולה. אבל מסתמך חלק מהם, במיוחד שזה היה מגובה על ידי גדולי עולם, אז אלה היו שעות כושר שלא יצאו לפועל. הנה, זה כמעט מפורש ברמב״ם אודות בר כוכבא. בסוף הרמב״ם, כשהוא מדבר על פרקי המשיח, על פרקי הגאולה, אז הוא כותב שמה שבנושא ענייני מלך המשיח, והי עליה דעתך שמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, הוא מחדש דברים בעולם, או מחיי מתים, כיוצא בדברים האלו. אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא, חכם גדול מחכמי המשנה היה, הוא היה נושא כליו של בן כוזי והמלך. הוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות. אז לא כתוב פה שהם טעו במחשבה הזו. האב המינה הזו הייתה על מה להתבסס. אלא שהיו שם עוונות. עוונות של מי? עוונות של הדור, או עוונות של בר כוכבא, בר כוזי והמלך. כנראה שזה אבנות של ברכוזבא, כך משמע בירושלמי, בעוד מקור. בקיצור, אבל אנחנו רואים שיש מושג של שעת כושר ופוטנציאל שאפשר להרים אותו ואפשר להחמיץ אותו. אנחנו באופן אישי, אני יכול להגיד לכם, הייתי עוד נער צעיר, היום אני נער מבוגר, אז אני זוכר שבמלחמת ששת הימים אז הייתה ממש הרגשה, ואני לא משיחיסט, לא ברצלבר ולא כיוצא בזה, אבל הייתה ממש הרגשה של אופוריה, קוראים לזה, של תחושה של התרוממות שהנה המשיח בפתח. ואחרי זה אמרו באמת כמה גדולים מחוגים שונים, שנכון, זה, אם היינו באמת, הייתה הרגשה כזו בתשנ"ח, גם הוא לא חשוד להיות משיחיסט, אבל על זה כתב הרב סולובייצ'יק את המאמר המפורסם שלו, כל דודי דופק, שבעצם היו דפיקות בדלת, ואם היינו נהנים, אם הראיה הייתה מגיבה בצורה נכונה על הדפיקות של הדוד, היינו יכולים באמת להפוך את השעות האלה של הקמת המדינה לשעה של גאולה שלמה. אז המציאו מונח של ראשית צמיחת גאולתנו. אגב, מונח כזה, אחד הבעיות של המונח הזה, אני מקווה שלא מקליטים אותי כי יעיפו אותי גם מהמקצת שאני פה, אבל אחד הבעיות של המושג הזה שמושגים כאלה גדולים צריכים תקדים. לפי מיטב ידיעתי וזיכרוני אין תקדים לדבר הזה, לא בחז"ל ולא בספרים, שיש מושג של ראשית צמיחת גאולה. יש תהליכים, יש חבלי משיח, יש כל מיני דברים, אבל שיהיה מצב מעין קבוע של אנחנו קוראים לו ראשית צמיחת גאולתנו, ועל המצב הזה אנחנו מלבישים כל מיני דברים. אין לזה תקדים. אגב, גם הרב סולובייצ'יק חשב כך. הרב סולובייצ'יק התנגד, הוא היה ציוני גדול, הוא היה נשיא הכבוד של המזרחי באמריקה, אבל הוא התנגד לשינוי התפילה ביום עצמאות. זה אומר שזה לשנות תפילה, להגיד הלל והכל, לשנות את סדר התפילה, זה לא מספיק, אין לנו איזה מקומות הלכתיים. ולכן בישיבה אוניברסיטה היו אומרים, אני לא יודע, אתה בישיבה אוניברסיטה? אז היו אומרים הלל אחרי התפילה. בלי ברכה ואחרי התפילה. אז זה לא נקרא שינוי סדר התפילה.
מה? הרב
שפר אמר שסיפר על זה. כן, בסדר.
הרב הזכיר את כלל דבריו את דברי המהר"ל, שאומר שמשה זה המושיע.
אני חושב שזה כתוב ברש"י, מושיע עם של ישראל. אתה צריך ללמוד רש"י כפשוטו, מושיע עם של ישראל זה ביטוי מאוד טעון. מושיע עם של ישראל.
איך הוא המושיע או המושיע? שאם הוא בא מלוי, יש לו מסורת
זה מסורת שאנחנו לא, איך אומרים, לא קיבלנו אותה אלא מדוד המלך ואלה. זה שהיה לך את שאול שהיה נחשב כאילו למלך. מה זה משיח? מלך ישראל. שאול היה גדול הדור. כך כתוב, שאול היה גדול הדור, ואלמלא החטא שלו עם עם זה, עם המלאק, אז יכול להיות שהוא היה נבחר להיות לא דוד, אלא בית המלכות של שאול. הוא היה מבני אליי בני אשר אחר. בקיצור, זה בסדר. שאלה טובה, אבל התשובה היא גם טובה. נחזור לענייננו. אז אנחנו מקיימים את המסורת הזו שאמרתי, ששמעתי בשם גדול אחד. אני כבר לא זוכר בשמי, אולי משפירא זצ"ל, או... שמעתי את זה פעם, שהפרשיות האלה הן פרשיות שהן הפרשיות שאם כבר מתעסקים במשיח, הן הפרשיות שבהן אנחנו יכולים למצוא אילו קווים ורמזים ותקדימים ועניינים לכל התהליכים האלה. אז בנושא הזה אני רוצה להרחיב את הדיבור אחרי מה שאמרתי עכשיו, זו הקדמה. אני רוצה להרחיב את הדיבור בכמה וכמה דברים. ראשית, יש פה קושי עצום שהמפרשים והקדמונים כבר אפילו מטפלים בזה. משה פשוט מסרב להקשיב לשם. השם אומר לו, ממנה אותו להיות הדובר, להיות נציג של עם ישראל לפרעה, להוציא את עם ישראל ממצרים. ומשה אומר לקדוש ברוך הוא, שבעה ימים הם כביכול מתווכחים, שלח ביד תשלח, כבד פה כבד לשון אנוכי, גם פרשת וערה, אחרי שהוא כבר הולך לפרעה, ופרעה בעצם מגרש אותם ואפילו מכביד את העבודה. אז הוא אומר שוב לקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא כבר הסכים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אהרון אחיך יהיה נביאך. אז משה שוב אומר, הן בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעני פרעה? זאת אומרת, על השפתיים. זאת אומרת, בעצם משה פה, איך אני משתומם כל שנה שאני לומד את זה וקורא את זה. איך משה רבינו פשוט מתחצף לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יודע שהוא על השפתיים, הקדוש ברוך הוא עשה אותו לכבד פה, הקדוש ברוך הוא על מנת כן. וגם אחרי שהקדוש ברוך הוא כביכול הולך לקראתו ומצמיד לו עוזר את אהרון, עדיין הוא חוזר ואומר, אנוכי אהרון שפתיים, והוא לא רוצה בשליחות הזאת. איך אפשר להבין את זה? אז רש"י רומז, ועוד מפרשים, הרמב"ן לומד דברים יותר עמוקים, אולי בהמשך נגיע אליהם, אבל גם לפי הרמב״ן זה עדיין נשאר קושיה יותר טובה מהתירוץ. אבל רש"י רומז שהוא לא רצה לפגוע באחיו, באהרון, כן? ועל זה באמת מודגש, ורעך ושמח בליבו, אתה לא פוגע בו. רעך ושמח בליבו, בעצם אהרון לא נפגע מזה, ואל תדאג. ועדיין, גם אחרי זה, הוא אומר ואנוכי ערל שפתיים, הוא לא רוצה ללכת. אבל השם אומר לך, לך, למרות שאתה ערל שפתיים, ומי שמפה לאדם וכו', ואני ארפא אותך וזה, הוא בסוף הולך, אבל אין תירוץ ברור, זה ממש חוצפה, זה ממש מרד בקדוש ברוך הוא. אנחנו מדברים על גדול המין האנושי. מאוד מוזר. אז אני רוצה פה להדגיש יסוד גדול לעניות דעתי, שהוא היסוד של הגאולה. ושוב, היסוד הזה לא מופיע במפורש. הרמב״ם כבר הזהיר אותנו שהדברים הללו אינם מפורשים. הרמב״ם מזהיר אותנו שלא להתעסק יותר מדי בסוגיות האלה. אנחנו מתעסקים בסוגיות מה יהיה, אלא בסוגיות מה היה, אבל עם רמז גם כן מה יהיה. אז אומר הרמב״ם שכל אלו הדברים יוצא בהם לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים הם אצל הנביאים, וגם החכמים אין להם קבלה בדברים האלו אלא לפי אחרי הפסוקים, כלומר דיוקים מהפסוקים. לפי כך יש להם מחלוקת בדברים אלו, כי אין בנושא הזה קבלה ומסורת ברורה. ועל כל פנים, בקיצור, אומר הרמב״ם, אין לנו על זה מידע מפורש, ברור, לא בתורה שבכתב וגם לא בתורה שבעל פה. אז הכל ספקולציות והכל אולי קווים כלליים, אבל לא דברים ברורים, חד משמעיים. כן, אני רק אומר שמותר פה להציע כיוונים, ויש לכיוונים האלה באמת רמזים, הם לא מפרשים. אני מתכוון, הם לא מפרשים בפשט הפסוקים, אבל אם לוקחים את המידע שנותנים לנו המדרשים והפרשים וכל הקונטקסט להקשרים, אפשר להגיע לאלו מסקנות, ומסתם המסקנה הזו גם נכונה ומתקבלת על הדעת. אני טוען, הדבר הזה הוא מופיע גם בהפטרה של פרשת השבוע, אני טוען שכל הנושא הזה של גאולה ייתכן אך ורק כאשר נוצר שלום. שלום בין הפלגים השונים, בין האישים השונים, בין המנהיגות והשיטות השונות בכלל ישראל. הדבר הזה תחילתו בפרשת ויגש, ודיברנו על זה אולי כבר קצת, שפרשת ויגש אנחנו רואים שכשיהודה ניגש ליוסף, אז בהפטרה מובא שם שמדברים על העתיד לבוא, עץ יוסף אחד ועץ יהודה אחד, והיו לאחדים בידיך. זה בעצם מדבר על הגאולה. פסוק דומה אנחנו מוצאים בעניין אחר קצת, אבל דומה בהפטרה של פרשת השבוע. בפרשת השבוע אמנם יש שתי הפטרות, נוסח אשכנז, נוסח ספרד, כן, אז יש כאלה שקוראים את שניהם. בכל אופן, בנוסח אשכנז מביאים ישעיהו, אז כתוב על הפרשה, כן? והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ובאו עובדים מארץ אשור, הנידחים מארץ מצרים. זה נאמר על הגאולה, עתידה. כן, זה ברור, זה מפורש. סעדיה גם אומר את זה מפורש, זה אחד הסיבות תקע בשופר, כי בזה אנחנו מדברים על הגאולה עתידה, והכל. אז, אבל הפסוק הזה קשור לפרשת שמות. איך הוא קשור לפרשת שמות? פרשת שמות אנחנו לכאורה לא רואים גאולה, אלא הפירוש הוא הפוך, פרשת שמות נגמר במה שנקרא ב-unhappy end, זה נגמר במשהו די מדכא, שבסופו של דבר אנחנו מוצאים ש וישב משה אל השם, הוא אומר השם למה הראות על העם הזה, למה זה לשלחתני, מאז באתי אל פרעה דבר שמך, הראה לעם הזה, והצלו הצלת את עמך, והעם בא בטענות למשה. זה נגמר ממש בדיכאון, כן? ואף על פי כן, הקדמונים שהתאימו את ההפטרה הזו, מדברים פה על הגאולה. זאת אומרת, יש פה גאולה. לעניות דעתי, אותו רמז שרש"י כבר נותן לנו ביותר מפותח בעוד מקורות ומדרשים, שמשה לא רצה לפגוע באהרון. משה חס על כבודו של אהרון, ולכן הוא לא רצה להקשיב לשם, כן? הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי לפתרון החידה שאנחנו נמצאים בה. הוא משמעותי משתי בחינות. קודם כל הוא משמעותי שמשה מוכן כביכול למרות את דבר השם כדי לא לפגוע באחיו. כן? זאת אומרת, העניין הזה הוא מאוד מאוד בנפשו, מאוד מאוד עקרוני, כי משה מבין שכך עושים גאולה, אי אפשר לעשות גאולה עם פגיעה באחיו. אז זה באמת השם אומר לו, לא זו בלבד שאחיך לא יפגע ויבלע את הצפרדע הזה, אלא ורעך ושמח בליבו. שמח בליבו, מי יודע מה קורה בלב? האדם יראה לעיניים, השם יראה בלב. הוא אומר, הוא באמת שמח. זה המידה הגדולה של אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, מקבל בריאות. אהרון, אם אתם תשאלו אותי מי היה האדם הכי טוב במקורות, אהרון. הקדוש ברוך הוא זה היחיד שיכול להעיד. רעך ושמח בליבו, אוהב שלום, רודף שלום, ולא פלא שכשהוא נפטר, ויבכו אותו כל בית ישראל יותר מאשר את משה. כמשה לא כתוב כל בית ישראל, בגלל שכל בית ישראל זה גם נשים וטף. כי משה היה מובן והיה מחובר אולי לערים, לגדולי העם, לבעלי המוחים, כן, הוא היה גדול עלינו בהרבה מידות. אבל אהרון ידע לרדת לב, כן? אז לכן ויפקו אותו כל בית ישראל כאשר הוא נפטר, כלומר גם נשים וטף, הוא ידע להתחבר לכולם. לכן גם בעגל היה לו, הייתה לו אבא ממנו שהוא יוכל לסדר את זה. עם הטקטיקה הזו של תשליחו את התכשיטים שלכם וכולי, ופה ושם היה מעשה שטן עם הערב רב והמחשבים והכל, ויצא העגל הזה והארון שילם על זה ביוקר. אבל למעשה האבא מן השוב נבע מכך שהוא חשב שהוא יכול להידבר אפילו עם הערב רב, אפילו עם הרשעים, אפילו עם הרחוקים שרצו לעבוד עבודה זרה. אז זה אהרון. אהרון הוא דמות מדהימה, הוד והדר, כן? משה דמות אחרת, משה יותר גדול מאהרון, אין ספק בדבר, כן? משה הוא גדול בנבואה, גדול בחוכמה, גדול בתורה, מהכל גדול מאהרון. אף על פי כן, כשעוסקים בגאולה, להיות מושיעם של ישראל, זה חייב להיות בהרמוניה ובקשר עם אהרון. עכשיו, השם לא יודע את זה, השם יודע את זה, אבל יש פה עוד נקודה. משה הוריד לעולם, יוסף כבר קצת הוריד את זה, אבל משה הוריד את זה עוד יותר, את הבחינה של התערותא דתתא. מה זה התערותא דתתא? להמציא דברים לבד עם היוזמה האישית שלי, בלי שהשם אומר לי, או אפילו נגד מה שהשם אומר לי. הרי על משה מפורש, שלושה דברים עשה משה מדעתו, הסכימה השכינה על ידו, כן? והוא עשה דברים דרמטיים, דברים חריגים ביותר, כן? שבר את הלוחות, השם אמר לו יש הכל שיברת, הקדים את יום מתן תורה, מי אתה לי? איחר את יום מתן תורה, כן? ומה הדבר השלישי? פרש מאשתו, פרש מאשתו. כל הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד דרמטיים וקיצוניים. אז השכינה הסכימה איתו. אבל משמע שהייתה פה גם בהחלט אפשרות, הוא לא ביקש רשות אפילו. זאת אומרת, רואים את זה במשה. ובכלל רואים במשה. יש פה דבר נפלא שאני תמיד מדבר עליו, אבל הפעם טיפה בזווית אחרת. כתוב בסוף החומש, ולא קם נביא עוד בישראל כמו משה שידוע השם פנים אל פנים, וכל האותות והמופתים שלחו השם לעשות בארץ ישראל פרעה כל עבדיו וכל ארצו, כל היד החזקה וכל המורה הגדול שמשה משה לעיני כל ישראל. אז מה כתוב פה? וכל היד החזקה שקיבל את התורה בלוחות שבידו, כן, לעיני כל ישראל, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, כן, שנאמר והשברם לעיניהם. אז יש פה בעצם התורה מסתיימת בדבר רע, מסיימים אפילו עלייה של כהן לוי ישראל שלישי לוי, הכל משתדל לסיים בדבר טוב, נביא משתדל לסיים בדבר טוב, אם אין לנו דבר טוב מוסיפים איזה פסוק
כאלה להתחיל בדבר
בסדר, נדבר על סיום. אז התורה כולה מסתיימת בעבירה נוראה שתוצאתה י"ז בתמוז. על מה יש י"ז בתמוז? על שירת הלבואה שבאה מהעגל, וזה מסיימים את התורה. תראו, זה לא דבר רע. למה זה לא דבר רע? זה קשה מאוד להבין את זה. אלא הפירוש הוא, כיוון שלא קם נביא בישראל כמו שלא יש פנים על פנים, אם כן, יש פה בחינה נוספת שיורדת לעולם עם ההתערות דלתתה, עם היוזמה, עם האומץ והמחשבה האישית של משה, כן? זה תורה שבעל-פה. זה התורה שבעל-פה. מכאן מתחיל התורה שבעל-פה. זאת אומרת, כביכול נגמרה הנבואה באותה רמת על שמשה ייצג. היו נביאים, היה תקופת נביאים, היה הכל, אבל לא קם נסה נביא כמו שעות. אבל מה שכעת ממשיך, עם ישראל לא יוצא לחופש. מה שעם ישראל ממשיך להתפתח, ממשיך זה, אבל זה כבר לא יהיה דרך נבואה, זה כבר לא, כי זה הגענו לשיא, אלא כעת זה יהיה דרך תורה שבעל פה. זאת אומרת, מכאן יוצא שזה בעצם דבר טוב. התורה שבעל פה בסופו של דבר הוא גם הבסיס לברית. אחרי חטא העגל כתוב, על פי הדברים האלה קראת השם ברית ישראל, מלמד שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה בלבד. לפי שהתורה שבכתב נשברה, תורה שבכתב נגזלה על ידי תרגום השבעים, הספטואגנטה, כך כתוב במדרש, התוספות מביא את זה בגיטין, דף סמך עמוד ב', הברית העיקרית זה לא על התנ"ך. לכן כל אלה שמדברים בלי סוף יותר מדי על התנ"ך ולא מספיק על תורה שבעל פה, קצת שייכים לספטואגנטה כנראה או לבולגטה. אני מתכוון לומר, הם בדרך כלל לא הלב הפנים של בית המדרש. ה-929 נשמע לי יותר כמו 8200 מאשר ישיבה. אז אני מתכוון פה לרמוז שבכל ה... אתה לא יודע, זה יותר טוב. בכל אופן, אני מתכוון לומר, זו התשובה גם למה בישיבות לומדים שלושה סדרים גמרות. כן? בסדר, בין הסדרים וכל מיני שיעורים והכל, באמת אוהבים תנ"ך, במיוחד בישיבות שלנו, בישיבות הסדר, אבל זה אין ישיבה שעומדים שלושה סדרים תנ"ך ובין הסדרים קצת לומדים גמרא וקצות ורבשים. אני לא מכיר ישיבה כזאת. כי הפשט הוא לא נכלתה הברית מסלע, אלא הדברים שבאתם בלבד. הם אומרים, זה אלמנטרי. זה דבר בסיסי, זה ככה זה. מה?
מה זה מה שאתם בעצם זה לא?
מה זה?
מה זה מה שבזה נחיתה בזה
זה לא? נחיתה ברית הכוונה שזה הכתובה בינינו לקדוש ברוך הוא. זה הופך אותו אקסקלוסיבי. התורה שבכתב היא לא אקסקלוסיבית בינינו לקדוש ברוך הוא. שותפים לזה תלמי המלך וכל האומות העולם. הברית החדשה והברית הישנה. זה חלק מאוצר התרבות העולמית. אבל התלמוד, ואני חושב שהזכרתי את זה כבר, שאחד מגדולי הפילוסופים בהיסטוריה היה וולטר. הוא היה אנטישמי לא קטן גם כן. ואנחנו מכירים כמה פילוסופים גדולים שהיו אנטישמים גדולים. וולטר, דורנו היה היידגר, ובכלל. על כל פנים, אבל וולטר אמר, אל תקראו לעם ישראל עם הספר, זה כתוב בקוראן, זה עם הספר, אנחנו עם התלמוד. הוא הבין שמה שחידד אותנו, עיצב את דמותינו וקבע את כל מהותינו ואותינו, זה התלמוד, זה לא הספר, לא התנ"ך. ודאי שספר תורה הוא קדוש, ודאי שספר תורה נופל, כן, אז שמים לכמה מקומות 40 יום ועוד כל מיני עניינים. יודע שהחפץ, האובייקט ספר תורה יותר קדוש מהתורה שבעל פה, אבל התורה שבעל פה הוא יותר קרוב לאינסוף של הקדוש ברוך הוא. בתורה שבעל פה יש את הבחינה של חוסר קונקרטיזציה, יש את ה... זה כבר לא אובייקט, זה לא כל הארץ כבדו, זה מתקיים בתורה שבעל פה שאין לה סוף. אין לה סוף, כל הזמן מתחדש, זה מה שתלמיד ותיק עתיד להתחדש בניתן משה בסיני. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר בתורה שבעל פה, תורה שבכתב זה הרבה פחות מפגש, ניצחו מבניי, כן? ודאי שמסתמכת, אבל אלמלא הפירוש של התורה שבפה אנחנו לא מבינים את התורה שבכתב נכון. עין תחת עין, מי שחפרש שזה כפשוטו, אז הוא אפיקורס, זקן נראה. באה התורה שבפה ואומרת עין תחת עין, זה ממש. עוד מקרים רבים בלי סוף.
אתה לומד את התורה של בכתב,
זה התורה
של
בעל פה,
זה
לימוד תורה
של בעל פה,
אתה יכול ללמוד תנ"ך. בסדר, אוקיי, אז זה רבנו תם אומר, וככה אנחנו נוהגים היום כנראה. כתוב לעולם משלש אדם שליש מהרב, שליש מקרא, שליש ממשנה ושליש בתלמוד. אז יש הרבה פירושים בראשון, רבנו תם נותן פירוש מאוד מקורי, אבל כך בזמן זה פחות או יותר נוהגים ברוב הישיבה. הוא אומר, למה נקרא תלמוד בבלי? כפי שבלול במקרא, במשנה ובגמרא. כן? בגמרא אני רוצה את זה כבר. זאת אומרת, בזה אתה מקיים, ישלש את לימודו במקרא, משנה ובגמרא. זאת אומרת שאין את כל המקרא במשנה ובגמרא. אבל זה סוג של חומר, חומר לימודי, שכולל גם מפה וגם מפה וגם מפה. זאת אומרת, זה בלול מהכל, זה סלט ש... משובח שמתייחס לכל השלושה דברים. ולמעשה, אני לא יודע אם זה נפסק באיזה מקום באופן מוצר, אבל למעשה אנחנו נוהגים כמו רבנו תם. וזו הסיבה שבישיבות אין סדר של תנ"ך במרכז השבוע לפחות. בשישי, שבת, שבת, פה שם, אבל חופש, אבל בצבא, אבל למעשה עיקר הלימוד זה גמרא, כי בגמרא אתה גם מקיים. טוב, נחזור לענייננו. על כל פנים, אני חושב פה שזה גופה שמשה רבינו פה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, כן? זה יסוד עמוק ביותר, שבוודאי אם אתה משה רבינו, אבל אולי גם כל אדם, יש לו זכות להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אני אמרתי לכם פעם, נדמה לי את היסוד, וגם זה מופיע כבר בכמה מקומות, אבל אני חידדתי את זה, אני המצאתי את זה פעם שלי במכון שלנו, בכלל שלנו. תפילה זה מלשון פלילות עם קונו, פלילות יוצא עם קונו. ניתן לך, וראוי אפילו לך, להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. כאילו, כשבא אני חי במזוני, הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים, אז יש לך זכות תביעה על זה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את זה. זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא יענה לך על התביעה הזו. אבל אתה כביכול, בנושאים האלו, אנחנו תובעים את הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה, יש שהחבד לקחו את זה כדרכם לקיצוניות. הם הקימו בית דין נגד הקדוש ברוך הוא, להתפוע את הקדוש ברוך הוא שישלח את המשיח. זה, טוב, זה כבר חבד. אבל אני אומר, עצם היסוד, עצם הרעיון, שאתה יכול לתבוע כאילו דברים מהקדוש ברוך הוא, זה הפירוש של הקדוש ברוך הוא נתן לך רשות. הוא רוצה שלא תהיה רובוט. זה המושג של ידיעה ובחירה גם כן באיזשהו מקום. הבחירה, מה השם הלוקח השואל ממך כי נראה אותו ונעבור אותו כל הימים. הכל מדי שמיים חוץ מיראת שמיים. כאן כביכול הקדוש ברוך הוא שואל ממך, כביכול הקדוש ברוך הוא תלוי בך, כביכול הקדוש ברוך הוא צריך אותך. אין מלך ולא עם. אז הפירוש הוא שכאן אתה כביכול חופשי. כמובן שבסוף אתה תיתן את הדין בעצם לבחירה שלך. כן? אבל מותר לך לבחור, ולא, זו בלבד, אבל מותר לך אפילו כביכול להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אם זה לשם שמיים. זה פשוט שזה משל הבינה לשם שמיים. למה זה היה לשם שמיים? הוא רצה להביא את הגולה, והוא סבר בצדק רב שהגולה לא יכולה לבוא, אלא אם כן זה הולך עם שלמות. ואכן, אנחנו רואים לעתיד לבוא, לכן אנחנו רואים לעתיד לבוא שהעניין הזה שהעניין הזה הוא בעצם ההתאחדות בין יוסף לדוד. עכשיו יוסף מת, הרי יש משיח בן יוסף, יש משיח בן דוד. משיח בן יוסף כתוב בגמרא בפסיקה דף נ"ב שהוא עתיד למות, ועושים עליו הספד בירושלים על מותו. אז איפה ההתאחדות? הנביא יחזקאל לכאורה סותר לעובדה שמשיח בן יוסף מת. מעבר לכך זה קשה בכלל, בני יוסף, בני אפרים, הם קלו את עשרת השבטים בכלל לא בשטח, הם כבר יגיעו אז, ואז יהרגו אותו. זה המשפט בירושלים, לא משמע כך, לא משמע כך, משהו שהוא מת קודם. והרב קוק בהספד בירושלים על... בלי להזכיר את הרצל, אבל זה מתייחס להרצל, אז הרב קוק בעצם מדבר על העניין הזה שמשיח בן יוסף באותה בחינה, בוא נגיד את זה בלשוננו, של הציונות המדינית, כי זה מה שיוסף עשה. יוסף היה משנה למלך פרעה, יוסף עבד עם חן ועם יופי ועם חוכמה ועם כושר ארגון ויכולת כלכלית ומדינית, הכל היה, רק הכיסא הקדם ונקח. אבל איך הוא עבד? הוא עבד בדרכים של העולם הזה, והיא יוסף מוצא חן בעיני כל רעב. יופי זה גם כן מושג, זה לא השיטה של יהודה. יהודה זה עם לבדו ישקוט, בגויים לא יתחשב. זה חלק מהמחלוקת בין יוסף ליהודה. זה חלק מהשנאה של האחים ליוסף, שהוא מסרסל בשערו. כלומר, זה חלק מעבודת השם שלו, זה ללכת עם הוד והדר ויופי. מי המקביל ליוסף? האמת שגם משה לפי הילקוט מקביל ליוסף, ומי שעוד יותר מפורש מקביל ליוסף זה אהרון. אהרון המידה שלו זה הוד, זה יופי. מה נאה מראה כהן? מי שלא ראה בניין בית שני לא ראה בניין נאה מימיו. אז עובדים עם היופי. היופי זה כלי של עולם הזה. היופי שקר החן בהבל היופי אישה יראת השם איתי תלל. יופי יחד עם יראת שם עמוקה, דיברנו על זה כמה פעמים. זה נשק רב עוצמה. את הנשק רב עוצמה הזה עושים בניין של אחר, עם לבושים, עם בגדים, עם הכל. אבל בסוף זה גורם לגלות עשרת השבטים, זה גורם לירובעם לכפור וללכת להקים עגלים בדם. העגלים זה הבחינה של יוסף, בכור שורו אדר לו, והבן של השור זה העגל. אז יש פה, זה קשור ליוון, אני לא ארחיב את מה שדיברנו כבר שבוע שבועיים, אבל בעצם כל הנושאים הללו כאן מתנקזים ליחס בין משה ואהרון. גם במשה יש מקצת של יוספיות, זה אנחנו רואים בילקוט, ואני אקריא לכם את הילקוט, ילקוט מפורסם, אבל כדאי גם לשים לב עד כמה זה הילקוט משה הוא דומה ליוסף. הנה, זה ילקוט, זה קטע ארוך בילקוט, בפרשת השבוע, שמשה נהיה מלך כוש, ואז אחרי שהוא עוזב את כוש, שהוא עוזב את המלכות, אז כתוב... שהוא מגיע ליתרו, יתרו שם אותו בבור, יתרו שם אותו בבור. וילך משה מדיינה, ויבוא אל אוהל, ויספר לו משה שמלך מצרים את השם מלך אבני כוש וכו'. ויהי כשמוע אוהל את דבריו ויאמר בליבו, את מה זה בית הכלא, וארצה בו לבני כוש. אני אתן אותו לבני כוש, אסגיר אותו לבני כוש, ובזה אני אצור איתם ברית פוליטית, זה מה שיתרו עושה לו. כי מוס נסו, הרי פליט, הוא ברח, הוא רוצה מקלט מדיני, אני לא אתן לו, אני אסגיר אותו בחזרה לבני כוש. ויקחיו ויתנו אל בית הסוהר, ויקלו שם 10 שנים. מזכיר לנו מישהו את יוסף. ויהי בהיותו עצור שמה, ותחול עליו ציפורה בת רואל, ותחלקהו לחם ומים. זה דומה בדמיון רחוק מאוד, אבל יחס של אישה שכלפי השבוי, יחס של אשת פוטיפר, וגם אשת פוטיפר לשם שמיים התכוונה. היא ראתה שהיא עתידה להעמיד צאצאים מיוסף, אז ככה טוב. לא ידעת שזה לא יהיה ממנה אלא מהבת שלה, וגם זו מחלוקת במדרשים. אבל פה מדברים על ציפורה שבסוף הייתה אשתו, והיא מקצר ששעים ועתום הרבה למור, האיש העברי שקראת את זה שם בבית הסוהר, ויש לו רכיש עליו, אתה עם טוב בעיניך אבי נשלח ונראה מתך היום, ואביה לא ידע כי כלכלתי, שהיא נתנה לו כלכלה, מזון. ויהיה ביום הרואל, אני אהיה כדבר הזה לאפשר גב בית הכל איזה שם לא יאכל ויחיה. נתן ציפור יבל אמור, לא ידעת כי אלוקי העברים גדול ונראה הוא מפליא לה בחולת, הוא הציל את אברהם ולכזים, יצחק מן החלת, יקום מעלה, וגם עם זה רבות עשה והצילהו מיור מצרים מחרב פרעה, גם זה יכול למלטהו. והייתה לדבר בני הרואל ועשה את הדבר בתור, וישלח אל הבור לראות מה נעשה בו, ויראו בינו האיש חי, ועומד על הרגליו מתחנה אלוקי אבותיו. הוא רואה מה שיוסף בסתר, יוסף בסתר גם היה עובד השם, ודיברנו על זה. הרי אחרת הוא לא יכול לחנך בנים כמו מנשה ואפרים, אחרת הוא היה מחנך בנים כמו אותו אחד בחדשות. ויוצאו מן הבור ויגלבו, כן? ממש כמו יוסף, כן? וישבו את בגדי קילו, שוב, ממש כמו יוסף, ויוכל לחם, וירד האיש של גינת רואל אשר אחרי הבית, והתפעל לו כאן לסיסות ועוזות רבות, והיו התפללו ויאבד בצדו בידי מטה ספיר מוצב הארצה. והוא נטוע בתוך הגינה. מכירו את המידע של זה? מידע שנפלא, אבל זה ילקוט שמעוני ורמז עוד סמך דלת, אבל בסוף ילקוט שמעוני, מידע שנפלא.
מידע איש הזה שהילקוט שמעוני מדבר עליו?
שהיה מלך קוש, ואחר כך הוא הלך לרואל, רואל זה יתרו. אוקיי, בקיצור, אז הוא מצליח לעקור את האבן ספיר הזו, המוט ספיר שמטוע בגינה של יתרו, וזה הופך להיות למטה אשר בידו. הוא ממשיך פה את יוסף, זה עובר גם דרך יוסף. הנה, שימו לב, הוא המטה הנברא בתבל מפעלות אלוקים, אחרי בראו שמיים בארץ, והיא בגרש האדם מגן עדן, ויקח את המטה בידו, ויצא, ויעבוד את האדמה שלו, כך משם, ויגע המטה עד נוח, ויותן אל שם ואל תולדותיו, עד געתו על יד אברהם העברי, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, גם את מטה האותות ירש, ויהי בברוח יעקב פדי נערם, ויקחהו בידו את המטה, ובבוא על יצחק אביו באל השבע, נטוש לו נטשו. ובלדיתו על יעקב מצרימה לקחו בידו ויתנאו ליוסף שכן אחד עליך אוקיי? כי באמצו לקח יעקב מיד עשיו אבי אבן ויהי אחרי מות יוסף וישבו שרי מצרים בית יוסף ויגע מטה אל יד רואל המדייני הוא היה משרי פרעה היה מיועצי פרעה ובעת צאתו ממצרים לקחו בידו ויתהו בתוך גינתו ויבחנו כל גיבורי קינים לתרשו בבקשם לקחת את ציפורה ביתו ולא יכולו וישאר בתוך הגב עד בוא אשר לא המשפט ויקחר אוקיי? אז הוא פה ממשיך את האבות הקדושים וממשיך את יוסף בזה שהוא זוכה לקבל את המטה אגב הירקות הזה הוא יסוד כמובן המחקר נגידו הפוך שהוא העתיק הספרות העולמית יש הרבה סיפורים מהסוג הזה לא אפרט כעת אני לא מאמד ספרות אבל בכל אופן זה בסיס להרבה אגדות עם הן יווניות והן גרמניות והן נוצריות ומה שאתה לא רוצה זה עובר מבריאת העולם עד משה המטה הזה ואז ויתנו ילד סיפור הביתו למשה על כל פנים זה דמיון גדול ליוסף זאת אומרת במשה יש צד של יוסף איזה צד? זה שהוא היה מלך פעיל לא מלך בשם השם אלא מלך ממש על חוש אחר כך הוא עובר את הגורל של יוסף והוא מקבל את המטה של יוסף זה גם יכול להסביר מדוע משה מתקשר כל כך ליוסף משה כתוב חכם לב ייקח מצוות את ארונו של יוסף משה התעסק בארונו של יוסף זאת אומרת יש כאן איזו זיקה עמוקה למשה יש גם קצת שני של השם שכינה מדברת מתוך גרונו גם בארון יש קצת של יוסף אהוד והדר היכולת להשפיע דרך כלים של עולם הזה, כן, הנוי וכולי, ולהשפיע גם על יוון נגד, לנצח את יוון נגד זה, נוי זה אותיות יוון, והמהר"ל מסביר שאהרון והכהנים הגדולים הם אלה שיכולים לנצח את יוון. אז הכוחות האלה ביחד צריכים להשתלב, השתלבות גמורה. עכשיו, השתלבות ממשית בין אחים לא הייתה עד עכשיו, רק עכשיו, וזה משה רוצה לחדד ולבצר ולקיים. המצב הראשון בין שני אחים זה רצח, אם זה קיים בעבר. אחרי זה יש לך אחים, אני לא יודע מה היה יחסים ביניהם, אבל אחד ניצל מכבשן האש ואחד נשרף בכבשן האש, אברהם ואהרן. אחר כך אנחנו רואים את ישמעאל ואת יצחק, ישמעאל משחק, מנסה להרוג את יצחק. יש ויכוח עד עצם היום הזה, מי מגיע הארץ, מי היורש של אברהם. אחר כך אנחנו יעקב ועשיו, עשיו מבקש להרוג את יעקב, כן? ואחר כך אנחנו פרץ וזרח לא מסתדרים. ואחר כך אנחנו מגיעים למי? יוסף ואחד, רוצים לרצוח את יוסף נפש, וברגע האחרון ממירים את הגזר דין מוות בזה שמוכרים אותו לעבד. זה גם למעשה מעין גזר דין מוות, עובדה שהם התייאשו ממנו ולא חיפשו אותו במשך כל השנים האלו. לא סקרן אותו מה קרה לילד היפה והמוכשר הזה, אבל הם ידעו שהוא יפה ומוכשר, שהיה חביב לאביו. לא חיפשו אותו לבר, כי לא הבינו שהוא נשאר בחיים, כן, ולכן הם גם לא העלו על דעתם שזהו יוסף, כי יצא עם חתימת, בלי חתימת זכר, כן חתימת זכר. אם אדם עושה המון רמזים שהוא יוסף, ושיש לו זכר ואין זכר, קשה לשער שזה יוסף. אני חושב שזה לא עילו על דעתם, ובדי מי את מה יכול להיות, הרי הבור הזה היה מלא נחשים והקרבים, כן? בטח הוא נראה. זה האחים. איפה מתחיל להיות שינוי? מיוסף ואילך, מנשה ואפרים, הם כבר בסדר. אבל עדיין לא כתוב רעכב ושמח בליבו. רעכב ושמח בליבו זה לראשונה אצל משה ואהרון. אז אם כן, כאן זה משיעם של ישראל, כאן אנחנו כבר מגיעים למצב של סיכוי גדול לגאולה. ולכן משה באמת מעיף פה להתווכח עם השם בגלל כבודו של אהרון, כי זה גם מצטרף לעניין. הגאולה באה עם התערות תתה. עם ישראל צריך לחזור בתשובה כדי שהקדוש ברוך הוא ישלח את המשיח. אנחנו צריכים לפעול בנושא הזה, אז משה פועל בנושא הזה. לכן משה לא רוצה ללכת לפרעה למרות שהשם אומר לו, כי בכל השם לימד אותו, ומשה קלט את כל האמיתות האלוקיות, שבגאולה אתה צריך לבוא לא רק מהשם, אלא עם מעשים שלך, עם דעות שלך, עם התעקשות שלך, עם אסטרטגיה שלך, וזו האסטרטגיה של משה. זה יכול להיות, אני חושב, ההסבר לכל הנושא הזה. ומשיח בן יוסף, נדמה לי, יש קושיה עצומה על פסוק במיכה. כתוב, כי מי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. זאת אומרת שהיו נפלאות כמו ביציאת מצרים, מתי? לעתיד לבוא, בגאולה, לימוד המשיח. עכשיו זה סותר לכאורה את הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אל יעלה על הלב שבימות המשיח יתבטל דבר ממנהגו של עולם, ויש שם חידוש מעשה בראשית, אלא עולם כבר נועד. לא יהיו ניסים, אפילו גדי עם זאב, עם נמר, עם זה, כל זה משל. כי להגיד שהם באמת יוכלו להיות בכלום אחד, זה נגד מנהגו של עולם, זה נס. אז יציאת מצרים זה ניסים גלויים, זה פשוט. יציאת מצרים זה ניסים גלויים, איך אתה אומר שלעתיד לבוא לפי הרמב״ם שפוסק, זה לא רק הרמב״ם, הרמב״ם פוסק כזה כמו שמואל, שאין בין ימות המשיח לעולם הזה לשיבוד מלכויות בלבד, זה עולם כמנהגו נוהג. איך אתה יכול לומר איך אתה יכול לומר כדי צדך מארץ ישראל הרי נפלאות? זה קושיה עצומה על שמואל, זה קושיה עצומה על הרמב"ם. אבל לעניות דעתי אולי אפשר ליישב, כיוון שהגאולה העתידה הולכת יחד עם יוסף, נכון יוסף יערק, אבל הוא השאיר את המורשת שלו לדוד, רק ביחד הגאולה יכולה להיות, ואצל יוסף לא מוצאים ניסים גלויים, אצל יוסף אין ניסים גלויים, יוסף הוא אפילו לא נביא, יוסף הוא אדם מהשורה כביכול, גאון, יפהפה, מוכשר, הכל, כל המעלות, אבל הוא לא נגד הטבע. זה הפירוש, כי מי צריך מצלמי הדבעות עולם כמנהגו נוהג. אחר כך, ברבות הימים, אחרי יום המשך, יהיו גם ניסים גלויים. אבל כמי צריך מצלמי נפלאות, פשוט יהיו ניסים, אבל ניסים יהיו נסתרים, כמו בפינה של יוסף. יוסף גם הוא ניסים נסתרים, אבל זה ניסים נסתרים, גם מנבואה יש אצלו, אבל גם זה נסתר, מהחברות שלו. כל הדברים הללו הם כמדומני קצת פתרון הבעיות של החורשה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.